הלוי, יש מה שבא מלמטה למעלה, וזה החוכמה האנושית, אבל יש מה שבא מלמעלה למטה. מה שבא מלמעלה למטה זה נבואה. ההיפגשו, שאלה מעניינת. עוד נראה מה המתח ביניהם. אבל מה שבא מלמעלה אלינו, הוא חודר אלינו. אנחנו מחכים לו, לא מחכים לו, רוצים בו, לא רוצים בו, זה פשוט טרח, נוחת עלינו. זה לא בגלל שאנחנו יזמנו אותו. זה לא שאני עכשיו יכול להוכיח את הדבר הזה. אני לא יכול להוכיח את הדבר הזה. זה נורא והיום שאני לא יכול להוכיח את הדבר הזה. כי איך אתה רוצה שמי שלא היה לו את זה, יהיה לו את זה? הבעיה, החיסרון הגדול של נבואה שהיא לא ניתנת להוכחה. אבל עצם זה שהיא לא ניתנת להוכחה, מוכיח שהיא לא משהו שנובע מאיפה? מסכת. הוא לא משהו שחייב להיות. מה שחייב להיות, הכרחי שיהיה, אפשר להוכיח אותו. מה שלא חייב להיות הוא לא בהוכחה. זה חיסרון עצום, הוא לא בהוכחה, זה גם יתרון עצום. עכשיו, באמת טוען רבי יהודה הלוי, היה לי חלום בלילה. עכשיו אתה יכול להאמין, אתה יכול לא להאמין, אתה יכול להגיד, תיקח כדור שינה, אתה יכול כל האופציות שהצעתי לפני שבוע, כן? אבל מה שהוא אומר, וזה נתון שמופיע במציאות, במציאות, כשמישהו מספר לנו על משהו שקרה, הוא מעיד לנו, דבר על עדות. פה הנבואה נצרכת למה? לעדות. מעידים על הדבר. מעידים על הדבר, יש עדות, אדם מעיד. או שהוא נאמן, או שהוא אינן נאמן. הזכרתי לכם שבוע שעבר, שהחכם והנביא, למה הם דומים? אחד צריך להביא אות ומופת, ואחד שלא צריך להביא אות ומופת. כי החוכמה שלו היא אבידנטית, היא נגלית, היא נהירה מצד עצמה, היא ברורה. החוכמה היא משהו שכל אחד נגיש לכל אחד, בתנאי שהוא משתמש באותה בליטה שמעל שני כתפיו ומצויה בשתי אוזניו, כן? ולא... לא ראיתי נוהגים כן, אבל מי שמשתמש בחוכמתו, אז הוא יכול להיווכח בחוכמה. החוכמה היא מעידה על עצמה, היא איננה זקוקה לשום סיוע חיצוני, לשום קו חיצוני. לא כן הנבואה. מי שחווה את הנבואה, חווה את הנבואה. יש לו חוויית נבואה. מי שאיננו חווה את הנבואה, נצרך לסמוך על מי שיש לו את חוויית הנבואה, את ההתנסות בנבואה. קורא לו, הוא חייב לקבל את העדות שלו הזה. אפשר להאמין, הוא אמין, הוא בלתי אמין וכו'. ששאלת האמינות היא לא רק קשורה למה? לחוויית הנבואה. שאלת האמינות של עדים היא שאלה כללית. כי אתם מבינים שיש עוד הרבה דברים בעולם שהם לא הכרחיים. לא הכרחי, למשל, מה למשל? שצהל חיסד את בחיר הג'יהאד האיסלאמי אתמול בלילה. זה לא הכרחי. אחד מהבחירים, עוד אחד, כל הזמן שכל כך הרבה בחירים שכבר קשה לחשוב של בחירים, אבל בכל אופן הגיע הזמן שנצמצם את המושג בחירים, כי אי אפשר כל, כן, כל פעם שאחד מת, אחד, לא משנה. בקיצור, למה? כי זה אירוע שקרה, הוא לא אירוע הכרחי, הוא אירוע בחירים, מישהו בחר לעשות את זה והתכוון וכיוון ועשה, אבל זה קורה, זה משהו שהוא לא הכרחי מתוך המציאות, הוא לא אחד כמו השמש שזרחה, או כמו כל מיני תופעות טבע אחרות שהן הכרחיות, שניתן להוכיח אותן. וכמו כל אירוע שקורה במציאות, הוא זקוק למה? לעדות. אז זה ההבדל בין נבואה לבין חוכמה. ובאמת, רבי יהודה הלוי, כשהוא מתחיל את הספר, הוא לוקח את הנדוניה הזאת של הנבואה, ושל אותו מלאך, כנתון, הוא לא מוכיח את זה שיש אלוקים, שאלוקים מנבא את בני אדם, שאכפת לו מה שקורה, שיש מעשה רצוי, יש כוונה רצויה. כל הדברים האלה אינם מוכחים פה, אלא הם נקודת מוצא. נקודת מוצא לדיון. בהמשך הספר, רבי יהודה הלוי לא יוכיח אותם כי הם לא בראי מה הוכחה. אבל הוא כן יבנה איזשהו מבנה שמעיד עליהם. מה המבנה שיעיד עליהם? אני כבר אומר מראש את המבנה. שני דברים הוא בעצם יעשה. א', הוא יטען, עכשיו דרך אגב זה נכון, מי שיש לו, והזכרת את שבוע שעבר, מי שיש לו יום-יום חלום כזה, הוא יתחיל לחפש. גם החכם הכי גדול, אם יהיה לו לילה חלום כזה, הוא יגיד כנראה קורה משהו שהוא שואל. בכל זאת, זה מטריד אותי, כן? אדם שלילה-לילה יהיה לו חלום, כוונתך רוצה לנסות, הוא באמת, הוא צודק רבי דלג בסיפור. הסיפור הזה הוא לא סיפור מצוץ מהאצבע. כלומר, אולי כן. אבל הוא סיפור לא מדע בדיוני. זה נכון שאדם שמטריד אותו משהו באופן הזה, ויהיה לו חלום, לילה, לילה אחרי חלום, הוא יקום ויחפש. הוא אומר, טוב, אבל אני, אתה צודק, בשכל אני לא מבין למה אני מחפש, אבל אני מחפש. בדוק. אבל בהמשך נראה שהוא יטען שהוא לא היחידי שחלם חלומות. תראו את זה, רק תראו את זה, ואחר כך נחזור חזרה אחורה כדי להתפלסף קצת, כי אתם ודאי נבואה, זה לא... בעמוד ד', כן? רואה אני דבריך נכוחים, אתם זוכרים שהלכנו, שמנו בסוגריים את כל הפילוסוף, והלכנו לראות איך הוא מגיב להם, נכון? אבל אינם נאותים למה שאני מבקש, למה? כי מה סך הכל בסופו של דבר אומר לו הפילוסוף? הפילוסוף אומר, כל מה שאתה אומר, כל ההנחות שיש לך בחלום הן כמעט ולא רלוונטיות. יש דבר אחד שכן רלוונטי, שאולי יש איזושהי שלמות אנושית שכדאי לשאוף אליה, אבל השלמות האנושית שכדאי לשאוף אליה איננה מורכבת ממעשים רצויים, אלא אך ורק מכוונות רצויות. זה, תכף אנחנו נראה, נכנס הפילוסוף, אז תראו את הדברים בצורה יותר מסודרת. וכי לפי מה שאתה אומר, אם יש רק כוונות רצויות ולא מעשים רצויים, אז אני שלם ואוגד לי שאני לא. כן? שמה הוא אומר? אינם נאותים, כלומר, זה לא מתאים לחיפוש שלי. כן? זה עשית חיפוש בגוגל, קיבלת תשובה לא נכונה. אתה עושה חיפוש אחר. שהרי יודעני כי נפשי זקה, וכל רוצים להפיק רצון מהאלוה, וכל זאת הלא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונים... מה הוגד לך? מי יגיד לך חלום? באמת? שוי. יש איפה בלא ספק, ואתם יודעים, יש סיפורים כאלה על, על נועם שכתוב בצד של הנאום שלו, שאת השורה הזאת צריך להגיד בקול גדול כי הטיעון חלש. בלא ספק, יש מקום להסתפק. אבל בלא ספק, למה בלא ספק? כי אני, כל לילה יש לי חלום. מעשה הרצוי מצד עצמו ולא מצד כוונת הצוצהו, כי אם לא כן, ועכשיו תשימו לב מה ההוכחה שלו, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, יש כמה פילוסופים בסדר, הם בטילים ב-60, אבל כל ספרד שאני חי בתוכה, אז יש כמה פילוסופים, נכון. ברוך אתה, נכון שהכל נהיה מדורם. זה כנגד הפילוסופים. אבל יש כמה פילוסופים, אבל הנצרות והאסלאם שרבים, יש את השלב של הריקונקוויסטה, הכיבוש מחדש אחר כך של ספרד על ידי הנצרות, בלגנים, אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, נלחמים זה בזה, אם כל הקריטריון היה כוונה, אם כי כל אחד מהם עבד תלום תוך כוונה זקה, ונהג נזירות ופשוט, צם והתפלל ויצא מחם במגמה להרוג את חברו, מנו כי יש בזה תגוד גדולה והתקרבות אל האלוה להרוג את חברו שלי. ולחמם זה בזה, מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן, ולא הצדקת שניהם, גם יחד נמנעת אצל השכל, ומי רוצה להצדיק את שניהם? פילוסוף, כי כוונתם רצויה. אז מה אומר לו? אל תגיד לי אתה ישן יותר מדי, ולכן יש לך חלומות יותר מדי, ואתה באוט. אני לא לבד, אני עם הרוב. רוב האנושות יש לה נקודת מוצא כמו מה? כמו שלי. רוב האנושות חיה באיזושהי מסורת של מה? של נבואה. שהאל מטריד אותנו בשנתנו. שהוא לא נותן לנו מנוח, לא משאיר אותנו עם חוכמתנו, והוא רוצה שנלך מעבר לחוכמה למחוזות נוספים. אז זה נקודת המוצא. אני ארחיב יותר בנושא של היכולת למי שלא חווה את הנבואה, לפגוש את הנבואה, כשנעסוק ביהודי. בסדר? בואו נתחיל עכשיו קצת דברי חוכמה, ואחר כך נראה הלאה. אז תראו, את דברי הפילוסוף עשינו, דפדפנו דף אחורה, בסדר? את דברי הפילוסוף אנחנו נוהגים לחלק גם כן לפי החיצים האלה. מה זה אנחנו נוהגים? לרב הנזיר יש ספר שהוא ביורים לרב הנזיר, הרב דוד כהן, תלמידו של הרב קוק, עורך ספר אורות הקודש, הספר הכי חשוב לפני 8 קבצים. יצאו 8 קבצים, אז אורות הקודש קצת קיבל מקום אחר, אבל הרב הנזיר, ככה אביו של הרב שער שוב כהן, רבה של חיפה, שמעתם על האיש? חותנו של הרב גורן, עוד משהו? בקיצור, הרב הנזיר יצאו את הספר שיצא, ספר ביורים שלו לספר הכוזרים, והוא מסביר שם שאנחנו מחלקים את דברי הפילוסוף לשניים. את החלק שבו הוא עוסק בין האל לבין העולם, מה היחס בין האל לבין העולם, אוקיי? לגבי זה הפילוסוף שולל לחלוטין את העמדה של מלך כוזר, ואז העדות. אבל יש אחר כך, וזה האל כמוקד שיורד בתוך העולם, בסדר? אבל יש אחר כך שאלה אחרת על התעלות האדם. לאן האדם יכול לשאוף? כן? כולי עלמא לא פליגי שבני אדם הם משהו מאוד מאוד מיוחד. כלומר שהם אנשים שיש להם יכולת להתפתח, יכולת להשתנות, יכולת היום X מחלוקת X פסוס משהו, כן? שאדם הוא יצור שיכול להתעלות, להשתלם, להיות יותר ממשהו, להיות מחר יותר משהו היום, לא רק במובנים גופניים. כן? זה לא... אלא יש עומק של אישיות, יש עומק של אדם, יש... אוקיי? אז יש לפילוסוף גם כשני חלקים. תמונת העולם שמדברת על תפיסת העולם שלו, מהו העולם שאנחנו רואים, מה היחס בין האל לבין העולם. זה חלק א', בערך עד מתחילת הפסקה פה, עד, כן? עד והנה לכל אחד משי העולם, יש לכם? מי שיש לו ספר, כן? עד הפסקה האחרונה של העמוד ב', משם אתם מתחילים, כל אחד משי העולם יש סיבות המביאות אותו לידי שלמותו, ואז אומר על שלמות האדם, כן? איך האדם יכול להשתלם משום שאדם לא מתחיל את הקריירה שלם. אוקיי? זה ברור, אדם צריך להתפתח, הוא אדרבה, הוא מתחיל את הקריירה מאוד מאוד חסר, או מאוד מאוד מוגבל, או מאוד מאוד מצומצם, או ממש לגמרי חסר עונים, כן? התינוק הוא לא משהו שלם. אוקיי? אז בואו נראה את החלק הראשון, היחס בין האל לבין העולם. כשאני כבר אומר מראש שהעולם זה העולם, כן? תראו, את העולם אי אפשר לשנות, כן? זה המציאות שאנחנו חיים בתוכה, אבל מה זה האל שלו ומה נשאר מהאל שלו, כמה האל שלו בכלל מבחינתנו הוא אל, היא שאלה מעניינת כשנראה מה האל שלו, כי לאורך כל הדרך נראה שהאל שלו ממש מסורס, כאילו ממש אימפוטנט לגמרי. אתם יודעים שבדרך כלל אומרים שהאל הוא מה? אומניפוטנט. אומניפוטנט, פוטנט זה פוטנציה, נכון? אומני זה כל. אומניפוטנטי זה כל יכול. אימפוטנטי זה לא יכול כלום. הפוטנציה מנוטרלת. אז בדרך כלל תופסים את האל ככל יכול. נכון שרוב האנשים שאני מכיר מתרגמים כל יכול כיכול לעשות לי הכל, כן? זהירות. כדי זה הוא קטלני. אבל האל הוא כל יכול, הכל הוא יכול לעשות. כמובן שזה לא נכון. זה כן נכון, לא נכון, תכף נראה. אבל נראה שהאל של הפילוסוף הוא ממש, ממש לא יכול לעשות כלום. ממש. מסורס לגמרי. אבל תכף נראה את העניין הזה, ואז נענה לאיזו שאלה מפורסמת בעניין. בואו נראה. האלוה, אין לפניו לא רצון ולא שנאה. קיצור, הוא ממש ממש על הכיפק. הוא נוח לבריאות, ידידותי למשתמש. הוא לא רוצה ממך ככה, והוא לא שונא ככה. לא רצון ולא שנאה. למה הוא אין לו לא רצון? כי הוא יתוארך מרומה מעל כל רצון וכוונה. זאת אומרת, אל תגיד לי שהוא אין לו רצון שנאה וזה חיסרון. לא, זה דווקא יתרון, משום שהוא לא עוסק בזוטות, הוא לא עוסק בדברים כאלה. הוא מעל זה. הוא מרומה מעל כל רצון וכוונה. למה הוא מרומה מעל כל רצון וכוונה? משום שהאל, לפי התפיסה הזו, הוא פשוט ממולכד במלכודת השלמות. מרוב שלמותו, הוא לא יכול. שהרי הכוונה, אם אני רוצה משהו או מתכוון משהו, מורה להיות המכוון חפץ בדבר החסר לו. ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות. וכל עוד לא יבוא זה, כלומר שלא יקרה מה שהוא רוצה, אז הוא יהיה מתוסכל. זה ביטוי אנושי מאוד, אבל מה לעשות? החיסרון בינו עומד, ובהגדרה, עכשיו אני רוצה כבר להסביר טיפה יותר, ההגדרה הבסיסית של האל בתפיסה הזאת זה השלם או השלמות. המושלם. עכשיו, אם הוא מושלם, לא יכול להיות שיממה, כל שמץ חיסרון, לא חשש חיסרון, בסדר? כל ספק ספקה של חיסרון, אין בו. אז לא חשש חיסרון, אז אין לו כוונה ואין לו רצון, ועוד מה נראה הלאה, וכן מרומם הוא האלוה לדעת הפילוסופים מעל ידיעת הפרטים. למה? כי הפרטים, הדברים הפרטיים, משתנים מרגע לרגע. ואם אתה, כן, אפילו לוקח שעון דיגיטל של שניות, הוא כל הזמן, של עשירות השנייה, הוא מה? משתנה כל הזמן, נכון? אז בידיעת האלוה לא יתכון כל שינוי. נמצא, קיצור, מסקנה. האלוה השלם. ודווקא בגלל שהוא שלם, שאין האלוה מכיר אותך. זאת אומרת, הוא לא יכול לשלוח לך מלאך שיגיד לך כוונתך רצויה בעיני האלוה, כי הוא עוצם את העיניים. אבל אין מעשה, הוא לא יודע אפילו לאן לשלוח, המלאך לא יכול לקבל את הכתובת שלך ממנו, כי הוא לא יודע את הכתובת שלך. בסדר? הוא אין מכיר אותך, ועל אחת כמה חמה הוא לא יודע כוונתך ומעשיך. להגיד שכוונתך רצויה וזה לא, זה כן, זה לא. בכלל, הוא לא פתח את התיק שלך. כי הוא לא מתעניין בזה. לפי התפיסה שלהם זה מה? זה לא חיסרון. אני רוצה שתבינו טוב פה הדבר הזה. יש פה תפיסה שאומרת שכל הדבר הזה זה באמת לא חיסרון, זה תולדה ישירה של מה? של השלמות. סוגרי נקרא עוד פה, כן? אז לא יודע כוונתך ומעשיך, כל שכן לא שומע תפילתך ולא תנועותיך. עד כאן סוגרי. אתם מכירים את השאלה, עוד רגע, מכירים את השאלה המפורסמת, האם האל יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? הזכרנו את זה כבר? עוד לא. אז התשובה היא לא. לא, הנחה היא כזאת ככה. האל כל יכול? כן. אם האל כל יכול, האם יכול לבנות אבן, לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? כי אם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה, אז הוא לא יוכל להרים אותה. אז מה?
לא
כל יכול. ואם הוא לא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה, אז מה? לא יכול. אז התשובה שלי היא שהוא לא כל יכול. הוא לא יכול להתאבד, הוא לא יכול לשקר. חשבתם על זה? כי הוא לא יכול לסתור את עצמו. לבנות אבן שהוא לא יכול להרים אותה זה מה? סתירה עצמית. עכשיו גם אנחנו משתמשים בטיעון שמה? שהוא שלם. וכיוון שהוא שלם, אז אין בו את החסרונות האלה. כמו לשקר, להתאבד וכו'. זה ברור. רק שהם מגזימים עם זה. הם הולכים, זה, הוא לא יכול שום דבר מכל הדברים האלה. ואנחנו, וזו שאלה פילוסופית מעניינת, השלמות הזאת היא לא נגרעת, היא לא הופכת אותו להיות חסר כתוצאה מזה שיש לו עניין בעולם. הוא מעורב בעולם לא מתוך שאין לו ברירה, אלא מתוך שהוא רצון. המושג המרכזי בתפיסה הזו שהוא רוצה את העולם ומתייחס לעולם, והדבר הזה זה לא פוגע. בתור הגדרת השלמות היא משתנה. הגדרת השלמות של האל משתנה פה באיזשהו מצב כזה, שפה יש איזו סטטיות כמצב סטטי, כמצב אידיאלי, לבין הבנה שהמציאות במוקדה יש אל שהוא מעורב, שהוא מתייחס, שהוא יכול את כל הדברים האלה, ועדיין הוא שלם. כלומר, הוא עדיין לא נתון לסתירות פנימיות, כמו שהזכרתי לפני רגע. אז אני אומר שוב, כשהם אומרים, צריך להבין, לשיטתם, זה שהוא אימפוטנטי, כלומר, הוא לא עושה את כל הדברים האלה, זה נובע ממה? מהמושלמות שלו. השאלה שנשאלת היא, ופה אני רוצה להצביע על השאלה ברגע זה, אחר כך אני אפתח אותה טיפטר, למה הפילוסופים צריכים בכלל את המושג הזה? תמונת העולם שלהם הוא אל, אבל שהוא אל שאין לו שום נגיעה לעולם. אל שהוא נמצא למעלה, שהוא לא יודע מה זה למעלה ומה זה למטה האמת. האל שהוא השלם של העולם, הוא במוקד ההוויה, הוא השלמות. אז מה האל בשבילכם? הוא לא מתעניין, הוא לשלמותו. הוא לא מתעניין. למה המצאת? עכשיו, זה לא שהאל דפק לכם על הדלת והתגלה לכם בחלום. למה זה לא? כי הוא מה? הוא לא עושה דברים כאלה. אז למה בכלל אתם משתמשים במושג הזה? מה זה המושג הזה? האל אצלכם.
כל משהו מסוכה צריך לבוא
מאיפה שהוא. אבל תכף נראה. תמשיך לקרוא. אתה עם ספר? מה כתוב? ואם אמנם יורו בלרובן
כאלוה הברכה, אין מאמרם זה כי אם על דרך השאלה, כי אלוה הוא אמנם מילת האלות להתאבות כל הנברא. אך הנברא לא בכוונה מאת האלוה הנתבר.
אז מה הוא אומר פה? שמה, הוא באמת לא חושב כמו...
זה איזושהי תופעת לוואי של האלוה, זה אנחנו.
אנחנו, מה פה זה תופעת לוואי?
שלא
הוא לא תכנן את זה, וזה רצה לו.
אם הוא תכנן את זה, יש לו סיבה. אם יש לו סיבה, זה אומר שהוא היה...
אבל הוא לא, הוא אומר בצורה מאוד ברורה, שבעצם האלוה לא עשה שום דבר כדי שאנחנו נהיה פה. ובעצם...
לא בכוונה.
לא בכוונה ולא בכוונה. הוא אומר, על דרך ההשאלה. מה זה דרך ההשאלה? זה לא באמת. למשל, כמו שהכיסא לא יוצר את הצל. הצל נוצר... הצל, איפה הצל? טוב, יש פה אור מכל גמול. יש צל, הצל, הצל, הכיסא לא יוצר את הצל, הוא תופעת לוואי של מה? של הצל, אבל הצל לא, הוא סיבת הדבר, המושג סיבה הוא מאוד מאוד מעניין. בקיצור, אני אסביר את זה טיפה יותר. זה לא שהם טוענים שהאל יוזם העולם, או שהאל הוא, העולם נמשך מהאל, אלא שהתמונה השלמה שלהם של העולם, זה הדבר החשוב פה, כוללת בקרבה המושג אלוהי. כאשר המושג האלוהי שמה, האל של הפילוסופים, הוא בעצם מושג מה? השלמות. כלומר, הם, השאלה עכשיו, אז מה הפונקציה שלו? מה הפונקציה? יודעים מה זה פונקציה? מה התפקיד שהאל ממלא בעולמם של הפילוסופים? אצל היהודים יש לו תפקידים רציניים, הוא בעל הבית. כן, אבל כיוון שאתם אומרים שהוא לא בעל הבית, אז מה הוא עושה? מה יהיה העולם חסר אם נגיד שמה? שאין אלוהים. אז מה הוא חסר? אז אין שלמות. אין שלמות. המושג של הצורך שלהם הוא צורך, לא צורך דתי, אני רוצה שתבינו, שזה צורך שיונק מאיפה? המושג החוכמה בתפיסה של החכמים הקדמונים, החוכמה היא כשל עצמה, מתוך עצמה, לא מלמעלה למטה. זה לא דרישה דתית. זה דרישה שאדם דורש מעצמו. מה זה דרישה שבאה מלמטה למעלה? זאת אומרת, אדם דורש... זה חידוש לאנשים דתיים, שאדם דורש מעצמו דברים. קוראים לזה דרך ארץ ביהודית, כן? אבל יש באדם משהו, הפילוסוף, שהוא לא מחויב לשום דבר שבא מלמעלה, כי אין לו, אין למעלה שיבוא ממנו שום דבר. הפילוסוף שחייב למה? למה שבא מתוכו, בסדר? זה ברור? החוכמה שמתוכו רוצה להבין את העולם, חותרת להבין את העולם ומוצאת בתוכה כמיהה למה? לשלמות. והכמיהה הזאת לשלמות, לכן תמונת העולם שהחוכמה מציגה בפני עצמה לעצמה, תמונת העולם שהחוכמה יוצרת, הפילוסוף הוא אוהב חוכמה. אתם יודעים שפילו זה אהבה ביידיש, וסופיה זה חוכמה ביידיש, נכון? לא ביידיש, ביווני, בסדר. אבל פילו וסופיה, כן? פילו זה אהבה וסופיה זה חוכמה. אוהב החוכמה, נתבע, נענה לדרישותיה של החוכמה, להציג במוקד ההוויה מושג של מה? של שלמות. אפילו אם השלמות הזאת תהיה מה? שלמות שלא יכולה לעשות כלום, אבל היא שלמות. היא דבר נפלא, היא דבר שלם, היא דבר מושלם. יש פה דבר מושלם, אם אי פעם ראיתם משהו שנתפס בלכם, יצירה מושלמת, כן? יצירה של מוזיקה מושלמת. המוזיקה המושלמת לא טובה ממך שום דבר, היא לא יוצרת שום, היא רק הופכת להיות איזשהו משהו שאתה יכול לשאוף אליו. שיר מושלם, הצגה מושלמת, הופעה מושלמת. אין דבר כזה מושלמת, כן? אבל תראו לכם שאתם נפגשים עם משהו, מעורר איזשהו התעוררות נפשית, איזושהי השראה, איזשהו... זה ברור? משהו גדול, איך היה גדול? שמעתם על זה פעם? אז זה לא גדול שמחייב אותך לשום דבר, לא מציג תביעות שום דבר, לא חודר לך לחלומות בלילה ולא עושה לך שום דבר. אבל הוא קיים כמשהו שהוא פסגת ההוויה שלך. אדם שלם, אדם שהוא מרשים אותך בשלמותו, אוקיי? אז יש בהוויה שלמות. וזה את התפקיד, השחקן שמשחק את תפקיד השלמות, קוראים לו אלוהים. עכשיו, יש בעיה לאנשים דתיים, כי המושג, בגוגל הפנימי של כל אחד מכם, אומרים את המילה, אמרתי את זה עם ה' ולא עם קוף בכלל, זה שערוריה, אבל אתם עושים גוגל פנימי, כתבתם בחיפוש הפנימי אלוקים, ישר כל מיני קבצים עולים לכם. פנימיים, נפשיים, לא, לפעמים שכליים, לפעמים רגשיים. יש כאלה שאנשים דתיים שרק אומרים לאלוקים, ישר נחסים לדום, כן? משהו בפנים, נדרך. או, זהירות, כן? אלוקים, איך הוא אמר אחרת. שמעתי היום בחמישה לשלוש, היה רגע של עברית, דיבר משה ניסים, הבן של הרב יצחק ניסים, שאבא שלו כתב תשובה שלא צריך להגיד כל מיני דברים עם קוף. אפשר להגיד. הבנתם? אז אפשר באמת להגיד.
ודאי שאומרים דברי תורה, אפשר להגיד. נגיד, אבל עוד רגע. אבל לא כשל הפילוסוף. כן, דווקא אצל הפילוסוף הזה. לשון חולין. אז מה הם אומרים? מעולם לא ברא אלוה האדם. אתם רואים, אנחנו עוסקים עכשיו, אז מה היחס בין האל לבין העולם? האל הוא שלם, וכיוון שהוא שלם, הוא השלמות, אז אין לו יחס לעולם. אז מה הוא עושה פה? הוא לא עושה פה, הוא לא פשוט לעשות פה בכלל. הוא לא, מי אמר שהוא עושה בכלל? מעולם לא ברא האדם, האלוה האדם. כי העולם קדמון. ומאז מעולם נולד כל אדם מאדם שקדם לו. זה מעצבן לחשוב על זה. לא מומלץ. אבל ככה זה. והורכבו בו באדם צורות ותכונות מזגיות ומידות מאביו ומאמו ומשאר קרוביו. כלומר, כל מיני אינפוטים יש באדם. האדם יש לו המון אינפוטים. כל מיני... כבר בימים קדמונים, גם היום יש ויכוחים שלמים במדע בין היחס בין תורשה לסביבה. מה משפיע על האדם? התורשה שלו קובעת כל מיני דברים בחיים שלו, ההתפתחות שלו, האינטראקציה שלו עם הסביבה, איפה הוא גדל, עם מי הוא גדל, באיזה בית הוא גדל, איזה אנשים היו שם, או הגנטיקה, יש דברים שהגנטיקה קובעת, יש דברים שהאינטראקציה קובעת, זו שאלה רצינית מאוד, אבל זו שאלה שהיא מאז העולם קיימת, כן? מה מעצב פה את הדברים? אז הוא מאז העולם, הורכבו בו צורות ותכונות מזגיות ומידות מאביו וממשמר קורא, ואיכויות התלויות באקלים ובארץ המולדת. אין תפיסה מאוד הוליסטית, כן? הכל משפיע, כן? איפה שאתה חי ולכן כדאי איפה לחיות? לא. אנחנו יוונים. הארץ הכי טובה, הכי ממוזגת, הכי בדרך האמצע, זה איפה כמובן? הארץ הנבחרת. זאת אומרת, היא לא נבחרת, היא המובחרת. בסדר? הארץ השלמה זה כמובן יוון. איך אתם ממש... לא יודעים, נשלים... ברור שזה יוון, כן? שם זה ים תיכוני כזה, זה לא חם מדי ולא קר מדי, ויש להם בעיות עם האירו. אבל איך שלא יהיה, אז הורכבו תכונות איכויות התלויות באקלים ובארץ המולדת, במזולות ובמים וחות הגלגלים, קבוצות הכוכבים הזאת, כפי מעמדם במערכה, מתי נולד, באיזה קיצור. אז הכל משפיע. הכל באמת משפיע, אבל לא משפיע בגלל שמישהו התכוון. אלא זה משהו שטבוע בחוקי הטבע, בחוקי המציאות. והכל מעים הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה אשר לה, כי אם על דרך האצילות. כלומר, הדברים כמו הצל, הכיסא בשום פנים ואופן לא התכוון להטיל צל, אבל זה נובע ממנו. ואין ספק שהכיסא הוא סיבת הצל ולא הצל סיבת הכיסא. עכשיו אנחנו מתקלים במילה מאוד חשובה, מה זה סיבה. אז אני רוצה להגיד לכם שהמושג סיבה, כיוון שאתם כבר למדתם פיזיק, אתם חיים בדור שלנו. אז המושג סיבה, מאז פרוץ, איך נגיד, הפיזיקה היותר מכניקה של גלילאו, גלילאי וכו', המושג סיבה עבר תהליכים שונים ומשונים, אבל בימי הביניים המושג סיבה זה תנאי הכרחי שבלעדיו... לא תהיה תוצאה מסוימת. למשל, מה הסיבה שיש לי פה קפה? נכון? אז הסיבה... אני. שרציתי והכנתי לי קפה. אבל הפילוסופים יגידו לא נכון. יש סיבה אחת שבכלל יש מים בעולם. כי אם לא היה מים בעולם, לא היה לי כוס קפה. ויש סיבה נוספת שקוראים הקפה עצמו. ויש סיבה חומרית. מה זה סיבה חומרית? סיבה, כלומר, תנאי חומרי. אם לא היה חומר שאפשר לעשות ממנו קפה, לא היה קפה. אנחנו היום לא נאמר את זה, כי אנחנו בדרך כלל מדברים על סיבה שהיא גורמת בלבדית לתוצאה ספציפית ומסוימת. בימי הביניים התייחסו לסיבה בתור כל דבר שמתנה את התוצאה הסופית. ואין ספק שבלי מים אין קפה, ואין ספק שבלי קפה אין קפה, ושתיהם סיבות, אחת סיבה חומרית ואחת סיבה צורנית, אם נקרא לזה כך. ואחר כך יש את הסיבה שמי עשה לי את הכוס קפה הזה, שזה במקרה זה אני, זה סיבה פועלת. ויש סיבה תכליתית, מה המטרה כדי שאני אשתה שנייה. אוקיי? אז זה ארבע סיבות בימי הביניים. חומרית, צורנית, פועלת ותכליתית. אוקיי? הכל מעם הסיבה הראשונה. יש להם הבנה שהמושג השלם הזה, האלוה, הוא בלעדיו לא יהיה כלום. אם הוא התשתית לכל, הוא התנאי ההכרחי לכל ההוויה. הוא לא יוזם, אבל בלעדיו לא יהיה שום דבר. אוקיי? זה מובן משהו המושג הזה? זה סיבה, הוא מחולל את התהליך, אבל לא בגלל שהוא עושה איזה פעולה לעשות זה. הוא התנאי שבלעדיו אין כלום. שנייה. זה קצת פילוסופיה, אני יודע. שנייה. אבל זה, זה,
בואו עשו תרגיל מדע בדיוני. תחשבו שיש אנשים שחושבים ככה, זה ממש אנשים הזויים שככה הם חושבים. בסדר, זה קצת שוחרר את השכל מה... אז זה, כן? הכל מאים הסיבה הראשונה, כי הכל תלוי בך, לא מתוך כוונה אשר, אלא כי אם על דרך רצילות, מן הסיבה הראשונה יש רצף של, של, של תולדות, כן? נאצלה הסיבה השנייה, יש עוד דבר שגורם, א' גרם לב', ב' גרם לג', ג' א' מחולל תהליך כזה של הידודים, לא תהליך של זמן, תהליך שהוא קורה, ככה, זהו, זה היש. ומזו נאצלו הסיבות השויות וריות, כך נחלבו כל הסיבות המסובבים, התוצאות, כך נשתלשו כמו שאתה מוצא אותם לפניך, חיו זה, גם זה שיש קדמונו, זה לא, זה כל הזמן קורה, זה ongoing. כשם שהסיבה הראשונה קדמונית היא ואין ראשית לה. זה אני רוצה להסביר שנייה אחת. תראו, לחלק מהאנשים יותר הגיוני שלא יהיה כלום. אני אסביר מה אני אומר. תראו, זה שאנחנו קיימים, ולפחות אני קיים, אני גם משער שאתם קיימים, אין לי הוכחה ברורה לזה, אבל לא הייתי משקיע בניסיון לדבר איתכם, לא הייתי חושב שאתם קיימים פה, אבל אין לי הוכחה, אני מאמין, טוב לי, מאמין וטוב לי, בסדר? אז אנחנו קיימים, בסדר? אני חושב שהסכמתי. אנחנו קיימים. עכשיו, יש שתי אפשרויות. אנחנו קיימים כי אנחנו קיימים, כי אנחנו קיימים, כי אנחנו קיימים. אני יודע שאני לא הולדתי את עצמי. לגביכם אני לא כל כך מכיר. חלק אני מכיר, אני יודע שהם ילדים של ההורים, כי אני מכיר את ההורים לפני שהתחתנו וזה, לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטים. אבל אנחנו לא... יש תהליך מסוים. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שהעולם העולם ישנו, קיים. או שהעולם קיים, נקודה, בלי שהיה צורך מה לברוא אותו. או שיש משהו שברא אותו. מי ברא את מה שברא את העולם? אולי מישהו ברא את מי שברא את העולם. אולי. ומי ברא את מי שברא את מי שברא את העולם? אולי יש מישהו שברא את מי שברא את מי שברא את העולם. אולי. אבל בסוף כל התהליך הזה נגיע למישהו שהוא קיים בלי שבראו אותו.
לא,
עד לאיפה?
עד למטה.
תגיד עד למטה, הגעתי כבר למטה. אני כבר אחרי הלמטה. אני עוד יותר למטה מהלמטה של הלמטה של... הגעתי כאן ישר. לאן שלא תגיע, תגיע לאיזשהו מקום שצריך להניח הנחה שערורייתית שאין כדוגמתה, שיש משהו שהוא קיים כי הוא קיים. נקודה. בעברית קוראים לזה, למילה הזו, קדמון.
זה לא יכול כמו מספר, נגיד, מינוס אינסוף?
כל דבר שלא... תנסה, לא אכפת לי. אל תסמוך עליי. מה?
כל מספר, יש לך עוד מספר.
נכון, לכן...
אתה לא חייב להניח שיש איזשהו מספר שנחל.
אני לא, אבל כדי... זה בדיוק הנקודה. במספרים אתה יכול להגיד את הדברים האלה, אתה יכול להגיד שיש פה איזשהו תהליך אינסופי, אבל יש פה יש. והיש הזה הוא קיים. הקיום הזה, או שתגיד שהיש הזה קיים כתהליך אינסופי של דברים כאלה שהם קיימים מצד שהם קיימים. כלומר, יש פה משהו שקיים בלי שמשהו גרם לו להיות קיים. האימננטיות של המספרים האינסופיים היא קיימת בתוך עצמה, היא קיימת בלי שגרמו לה להיות קיימת, אז היא עצמה קדמונית. אתה מתקשה לחשוב על זה. אני שמתי לב. אז אני לא בא לנצל את זה שקשה לך לחשוב ולהגיד, יאללה, סגרנו את הנושא, תחשוב על זה בנחת. מה שאני רוצה לטעון זה שאיך שלא יהיה, כיוון, תראו, זה בעיה, משום שיש משהו במחשבה הזאת, למה דבר קיים? כי בראו אותו, כי יצרו אותו, כי עשו אותו, יש איזו הנחה, מה הנחת היסוד של זה? שכל זמן לא, שלא הוכחתי שכן, אז כנראה שמה? שלא. אבל אני לא יכול להוכיח את הקיום. זאת אומרת, יש משהו שהוא קיים בלי שהוכחתי את הקיום שלו. למשל, אני יכול לפקפק בקיום שלכם. לא בא לי עכשיו לעשות את זה, אבל אני יכול. אבל כמו שדקארט טען, אם אני אפקפק בקיום שלכם בו זמנית, אני לא אוכל לפקפק בקיום של מי? של עצמי. כי כדי שאני אפקפק, אני צריך לפקפק. אז אני צריך להיות כדי לפקפק. אז יש עולם ויש קיום. והשאלה היא עכשיו, מה מקורו של העולם והקיום? יש משהו שהוא קיים, שהוא קיים כי הוא קיים. עכשיו, או שהעולם, יש משהו מעבר לעולם שלנו, שחולל את העולם הזה. וזה אופציית הבריאה. או שיש משהו שהוא קיים כי הוא קיים, וזה אופציה שהעולם הוא מה? קדמון. אוקיי? חייבים להגיד שיש משהו שהוא קיים כי הוא קיים, או בעברית קדמון. או שתי מועמדים לתפקיד קדמון. או העולם, או מי? האל שברא את האל שברא את האל. האל. אתם יודעים, כל אחד מכיר את החשבון הזה בתורת המשחקים. אתם מכירים את המשחק אבן יר ומספריים? נכון, ואת הילדים, אחי, זה נורא יפה בהתפתחות של ילדים, פסיכולוגים, אז אתה שואל באיזה גיל ילד עושה כל מיני
מניפולציות כדי להשפיע, נכון? הוא אומר, אבן ים עושה ככה, שהוא עושה זה, אחר כך הוא עושה, נכון? אז הוא יעשה בטח אבן, אז אני עושה נייר. מכירים את המשרד? יש את הגיל שהילד האחד כבר לא קולט שאפשר, שהוא באמת מתפטר, אז הוא הולך לעשות מספריים וזה, והילד אחד... אבל מהרגע ששני הילדים מתוחכמים מספיק כדי להבין את העניין, מה קורה אחר כך? אי אפשר, נכון? בשלב מסוים, מה? אתה לא יכול לחשוב יותר.
זה מה?
ברגע זה, תורת המשחקים טוענת שמהרגע שיש shared information, אינפורמציה משותפת, אתה כבר לא יכול לשחק משחקים, והדבר שאתה צריך לעשות זה לשחק באקראיות, ובאקראיות בסופו של דבר באמת עוסקים פה במשהו של מזל ולא של אסטרטגיה, כי אין פה אסטרטגיה, זה מזל. זה באמת משחק מזל. עבר נייר ומספריים, זה בכלל לא... זה סוג של הגרלה, מה?
משהו כמו אסטרטגיה אחרת, כי אסטרטגיה זאת אומרת, אני יודע מה הוא יעשה, ואז אני עושה...
ומה? עכשיו. ונכון, ואז מה?
ואז אין סופי, אבל...
אבל הפוך על הפוך זה ישר, נכון?
כן, לא,
אבל... אבל אי אפשר הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, אפשר או הפוך או ישר. כי הפוך על הפוך זה כבר ישר. זה מה שהם טוענים, שיש פה שתי אופציות בסך הכל. כמה שלא תגידו, ברע, 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 זה לא משנה. בסופו של דבר, מבחינת הניתוח שלנו את הדברים, יש או עולם קדמון, או אל קדמון, שיש לו יכולת לברוא עולם. אתם איתי? עזבנו את אמר המספריים, חזרנו ליידישקיי. אוקיי? אז מאז ומעולם, בכלילו, אז יש, דרך אגב, למה אנחנו חושבים שאל ברא את העולם? שאלה מעניינת, נגיע גם את זה בהמשך הספר. אבל אני רק אומר שמבחינת, אני רוצה לומר, אחד ה... יש בספרות חז"ל כמה תשובות לזה. למשל, כשם שהבית מעיד על הבנאי, וכך הבגד מעיד על ההורג, כך העולם מעיד על מה? בורא. על הבורא. עכשיו, תבינו טוב, הם לא אומרים שמציאות הבגד מעידה על זה שיש הורג. אלא כיוון שהבגד ארוג, כלומר, האריגה של הבגד, לא עצם זה שיש בגד, שיש טקסטיל. לא זה שיש פה אבנים. לא עצם זה שיש עולם. יש עולם מסודר. יחסית. מסודר. מתוחכם. פשוט. זה שהעולם מסודר מעיד את זה שמישהו עשה פה סדר. זה הכוונה שלהם. לא שעצם זה שיש עולם ברור שמישהו עשה אותו. אנחנו לא טוענים שלא יכול להיות משהו שלא בראו אותו. כי אז אפשר לשאול את אותה שאלה על מי? על הבורא עצמו. אם כי יש כאלה שמתפלספים ורוצים לומר על העולם החומרי יש מקום, על האל. אני לא חושב שזו תשובה, אני חושב שזו תשובה הפוכה דווקא. אבל איך שלא יהיה, אני רוצה לומר שהטיעונים שמופיעים הם לא טיעונים מעצם המציאות, אלא מזה שהמציאות היא מה? מסודרת. וזה טיעון אחר לחלוטין. טוב. אז עד כאן החלק הראשון. החלק הראשון, כמו שכותב על זה הנזיר, הרב דוד כהן, הזכרנו. החלק הראשון, יש לך עוד שאלה שלי. החלק הראשון הוא חלק שלא מקובל על שלמי אמוני ישראל. הצורה שבה מתואר היחס בין האל לבין העולם, היא סותרת לחלוטין את מה? את החץ הזה מלמעלה. למטה. כי אין שם חץ, אין יוזמה, אין חץ, אין וקטור. יודעים מה זה וקטור? כוח וכיוון. נכון? זכור לכם? מה לעשות? אני משמן לכם את הגלגלים, שלא תשכחו יותר מדי. מי שלמד פיזיקה פעם. וקטור זה כוח עם כיוון. מה? גודל של כוח. גודל של
כל דבר.
של כל דבר. עוד יותר טוב. יש כיוון. לכן, החלק הזה הוא לא מקובל. מכאן ואילך אומר הבידוע הנזיר, שעוסקים בשאלה מה קורה מלמטה למעלה, על השתלמות האדם, אז פה אנחנו נראה, ואני אעשה אתכם עכשיו למעקב מסודר, איך שבעצם הבידוע הלוי החכם המחוכם הזה בעצם מניח כל מיני הנחות לגבי השתלמות האדם, שאחר כך יעשה בהם שימוש, לטובת ענייננו. זאת אומרת, עכשיו הוא אומר, אני אראה לך איך שבעצם כל מיני דברים שהתורה בונה אותם, הם בעצם משתלבים יפה מאוד עם הנחות היסוד של מי? של החכמים. כן? ויש פה איזשהו תשתיות שבנויות על זה. תכף נראה את הדברים. אבל רצית לשאול לפני כן.
להעיר משהו. טוב, הנה, לכל אחד משי העולם יש סיבות, יש תנאים, בסדר? אוקיי? המביאות אותו לידי שלימותו. זה כבר חידוש גדול, אבל זה נכון, אתם צודקים, זה משלים את התמונה. במוקד העולם יש שלמות, והשלמות הזאת היא מוקד לשאיפתו של מי? של האדם. האדם שואף להשתלם. זה משהו מודרני שזה לא ככה. זה לא נכון. גם אנשים היום רוצים להיות יותר. יותר שלמים. יותר. השאיפה להשתלמות עדיין קיימת, לשלמות, להשתפרות, קיימת אצל חלק מהאנשים. עכשיו תשימו לב את התיאוריה שלו. אדם שואף לשלמות, אבל לא כל אחד יכול להגיע לזה. למה? כי יש לו מגבלות. אדם שואף למצות את הפוטנציאל שלו, ולהביא את הפוטנציאל הזה לידי ביטוי, להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל האנושי שקיים בו, למצות אותו. אבל מי שקדמו לו כל סיבותיו, אין הוא נעשה שלם. אז מי שיש לו באמת את כל הפוטנציאל באופן מלא, הוא יהיה באמת בסופו של דבר, אם הוא יוציא אותו אל הפועל, מה יקרה לו? יהיה שלם. ומי שלא קדמו לו כולה, נשאר מה? חסר. דוגמה, בן כוש למשל. זו תפיסה כזאת, זו תפיסה גזענית מאוד, שבני כוש לא הספיקה לו החלומות הטבעית, כי אם לקבלת הצורה האנושית, הדיבור בתכלית החיסרון. הם תת אדם. אדם תת. כלומר, אדם מינוס. סוג ד' ח' סוג כוש. וכנגדו, נכון? יש לנו את הפילוסוף. הוכנו לו תכונות על פי הנטיין על המעלות המסגיות והמסורות, צריכות המסורות ולא חסר מאומה מן השלמות. אתם מבינים שזה כבר תשתית להבנה שיש לנו אנשים שהם סגולה ויש לנו אנשים שהם מה? קליפה. אתם שמעתם על זה שרבי יהודה הלוי מדבר על המין החמישי הזה שיש עם שהוא, יש לו את הפוטנציאל להגיע לשלמות הנבואית ויש כאלה שאין להם את זה? גם הפילוסוף אותו דבר, גזעני. אצלו זה רק מדובר על כוש לעומת הפילוסוף. אבל התפיסה הזאת שאדם לא כל לכול, לא לכול, אין הזדמנות שווה לכולם, אלא יש, כל אחד מאיתנו מוגבל מעצם הווייתו, אי אפשר להגיד בריאתו, אבל כל אחד מאיתנו מוגבל, היכולות שלו מוגבלות, ומוגבלות באיזשהו פוטנציאל בסיסי שטבוע בו. יש כאלה שיוכלו להגיע יותר רחוק, יש כאלה שלא. אז אחר כך לקחת את זה, איך אומרים, לעשות שינויים, זה כבר לא מחלוקת עקרונית, זה כבר מחלוקת יותר כמותית. כן.
מה אצל היהודים, שהכוזרים מדבר על זה, זה עם ישראל מול כל העולם. פילוסופים מול כוש, זאת אומרת, אם כוש ללמד פילוסופיה, הוא גם יכול לעשות?
לא, הוא לא יכול.
אז מה הגדרה, איפה שנולד איתה?
לא יודע.
אין חתך ברור?
יש חתך, בוא תגיד, בכל חתך מהסוג הזה, אין גבול ברור, אבל יש דוגמאות קיצוניות ברורות. כן, בכל הפילוסופיה, תדע לך, אין להם גבולות ברורים. יש, נקרא, פאזינס של הגדרות. פאזי, זה כזה משהו מבודר קצת, ההגדרות ברורות. כלומר, מה ההבדל בין שלולית לאגם? באיזה מקום השלולית... עכשיו, כשתראה שלולית, תדע ששלולית קרה אגם, תהיה שהוא אגם. אבל אתה יודע, בגדלים מסוימים, לאט לאט, בין גבעה להר, כן? גבעה זה הר קטן, והר זה גבעה גדולה, כן? אבל זה גבעה או הר, זה קר פורה לדיונים וויכוחים, וגם תלוי מי השכנים, איזה ערים נמצאים בסביבה. מה?
זה שמורידים גרגיר אבק מהרמה, אין מוזיקה
לתרמה. זו שאלה מצוינת.
אין לי את הרגע שפילוסוף זה לימוד פילוסופי, אז למה לפי הפילוסוף כוש לומד...
כי זה בדיוק מה שהם חשבו, שהפילוסוף זה לא רק לימוד הפילוסופיה, בוא תראה עוד קצת הלאה. וגם הפילוסוף, אבל גם הפילוסוף, אין מעלות אלה למצוא בו בראשונה כאימה, בכוח, ולשם הוצאתן לפועל, זקוק הוא ללימוד ולאימון עד שתתגלה הכנה לפי מעלתה, אם לשלמות ולחיסרון עוד למדרגות ביניים רבות לספור. זאת אומרת, גם הפילוסוף יש פה איזה פוטנציאל שנדרש להוצאה מאיפה? מהכוח אל הפועל. וזו תפיסה מאוד בסיסית של הפילוסופיה, אבל אנחנו את הנושא הזה נפתח בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו עוצרים פה, יש לכם איזשהו שיעור לשיעור. יש לכם עד מין ערבית, עוד זמן. השיעור שלנו 50 דקות, בקיצור. אז אנחנו עוצרים פה, אנחנו נמשיך את העניינים האלה, לראות את כל ההשתלמות של האדם לפי מי? לפי הפילוסוף. ואני אמשיך להראות לכם איך שבעצם מה שכתוב פה מתקשר אחר כך לדברים שאומר רבי יהודה הלוי בשם החכם, החבר.
פילוסוף.
בסוף תמיד...